הגענו לפסקה מזיין. בעצם אנחנו מפסקה מסמן פרשה שמדל בימי ויותר זה אקדמה כללית שמזכירים מה החידוש לישראל בעולם, וממבב יש פסקות שמסבירות את התפקיד של הרצון באור של הישועה, ומבב עד נון. לא יודע, נספיק את מבב ראינו פעם שעברה, אולי נחזור על זה היום עוד פעם ככה רק כתזכורת. לא יודע, נספיק את כל הבתי פסקאות, לפחות נתכנס לפחות לחלק מהם. אז הרב אומר בפסקה מזיין, הכניסה אל עושר החיים של היחיד ושל הכלל לא תהיה נגמרת בחפץ הדין לבד, להשתמש עם הכוחות המאוחשים כבר או המנוחלים מניעה לטובה. כי אם כשהרצון הטוב יתעמק כל כך וישלח פירותיו וימית שורשיו עד כדי התגברות כוח החיים ללחוס עוד הרבה אמצעים וכוחות כדי להוציא על ידם אל הפעל את אותו עושר החיים המבוקש של חפץ הטוב, העדין והקדוש. איש חי, זהו מובן הצדק החי, שמתהפך אז לכוח פועל ומהווה. אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שהנושה פעל לפועתה בפועל ידיו. וזה יסוד הצדק שבעבודת האדם, רכישת כוחות וסידורם למטרת החיים היותר מקודשים. וכשהחיים הכלליים באים לידי מדרגתם הגבוהה, מתעוררים כל הכוחות הכלליים וכל הסביבה העולמית המעשית והרוחנית הנוגעת בהם, וכל המקורות העליונים שמהם הם צומחים ועולים לפעול ולעבוד ביסוד היצירה של ישועה, ישועת הכלל וישועת העולם. אור השם מופיע על עוז החיל, על הצדק המחדש והמהווה ותוכן מיושר מאור הקודש של הבריאה, התאבות העולם וכל אשר לא מותו החפץ הקדום המלא עוז המאותר בקבורה וכל אור קודשי קודשים, עדינות הטוב וחסדים הנאמנים עדי עד. עתה ידעתי כי ישע השם משיכו אינו משמי קודשו בגבורות יש אימנו. וכל יסוד צפיית הישועה הבאה מתוך פלפול החוכמה המנוחלת, חוכמת הרזים שראש המשל גנוז בה ברוחו של אליהו המבשר והמקנה ציר השלום והתעדדות הוודאות נוחה בה, היא יוצרת את הערכים של החיל, של רכישת הכוחות וריכוזם למטרת עושר העולמי הכללי, שכל עושר של כל נקודה מציאותית בה תלוי. זאת יופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה בכל מדרגותיה, והבינה הפנימית בסדרים מהלכי הכוסים מתחתית העומק, מתחקות המוחלטה של כל הסעיפים המנגדים לה שהם באמת עוזריה, עד הקירום הטעם של כל הקוניות המוגשים לכל אחות הסתירות שהם קוראים לה ותומכים מתחילה. אשת חיל עטרת בעלה, ורחוק מפנינים מכרה, פתח בלב בעלה ושלוש שר, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים מציון. אז אני רוצה עוד רגע להבין יותר את הפסקה, אבל אנחנו, אני חושב שכבר שמים לב שיש כאן איזו מילה משמעותית שמלווה את הפסקה שלנו, וזה חיל. הרב דיבר מההתחלה על איש חיל, אחר כך מדבר על עוז החיל, ואחר כך הרב בהמשך ידבר גם על אשת חיל ועל הליכה מחיל אל חיל, שהיא זאת שמלווה את כל הסדר המיוחד שמוביל אותנו לאושר החיים במשמעות, כמו שהרב אומר, השלמה שלו, שהוא מצריך תנועות חדשות בעולם. ככה, אם נאמר קודם כל את המסר הישיר הכללי שהפסקה כאן באה לומר, כמו שהרב אומר, להגיע אל אושר החיים, להגיע למקום של הגאולה, אל המקום שבו החיים יחזרו למקום של יהיו מאושרים. יהיו מאושרים זה בעברית זה גם של שמחה, אבל גם של כמו אשר תלי דיינלי, זאת אומרת שיהיו נטועים במקום איתן, במקום יציב. היה אפשר לחשוב שאת כל מה שייתן לחיים את האושר שלהם, זה על ידי מה שאולי המילה אושר בשבות השני אומרת, שכל דבר דבר חוזר למיקום שלו, מתייצב בצורה הנכונה, מביא אתמו בצורה המושלמת שלו, שזה בעצם שיבת כל דבר ודבר לעצמו ולמיקום שלו, למקום שבו הוא צריך להיות. זה מה שישיב למציאות את האושר שלה, ייתן לה את ההתענות שלה. אבל זה מה שהרב כאן בא בדיוק לשלול. הוא אומר, לא, אי אפשר לסיים את האושר על ידי השתמשות בכוחות המוחשים כבר או המנוחלים מניעה לטובה. אם הכל בנוי, ובצדק חשוב מאוד, כל מה שהנחיל לנו מעבר וכל מיני כוחות שגנוזים בנו, שאנחנו צריכים לדעת היטב איך לסדר אותם, איך לקלקל אותם בצורה נכונה ובצורה מסוימת, נראה שדיברנו זה כבר בעבר, שכל הטוב העולמי הוא שהכל יחזור אל הסדר, הרבה מהיעדר העושר בעולם, שהמציאות נמצאת לא במקום המסודר שלה, לא שווה אל עצמה, ואז יש הרבה מחלות והרבה מחלוקות והרבה מריבות והרבה איסורים והרבה שיבושים בעולם, ויש איזושהי הבנה מסוימת שהיא ודאי בקומה ראשונית וצודקת מאוד, שהמציאות תדע למצות את כל הכוחות שכבר נוזים בה מיני קדם, זה מה שישיב לעולם את האושלו, וזה אמירה גם מאוד מאוד חשובה, שבעצם אומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, הכל כבר מונח כאן, הכל נמצא כאן, כבר עשיתים לרבי עקיבא וחבריו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה יותר לנהל את המציאות. אבל הרב אומר, לא משם יבוא האושר, ואולי אם קודם תיארתי שיש את האושר שנותן את היציבות לעולם, אבל אנחנו חושבים שהמילה האושר והמשמעות כן, האחרת שלה, שנותנת לאדם הרבה קורת רוח והרבה שמחה, זה דבר כזה שהרב אומר לא יכול לבוא אלא אם יהיה איזה בקיאה למרחבי חיים חדשים, למקום כזה שהוא לא רק מיצוי של עולם היש ושל השבת כל דבר למקומו, אלא הוא פותח שערים למקומות חדשים. כי אם שהרצון הטוב יתעמק כל כך וישלח פירותיו ויעמיק שורשיו, עד יהיו תברות כוחים, יכול להיות הרבה אמצעים וכוחות, תרגיל גם לפועל את אותו עושר הכי מבוקש, שחף את הטוב והדין והקדוש, שחלק ממה שהמצאות מבקשת זה לא רק להסיר נזקים, להסיר חסרונות בעינה, אלא מה שבצורה עמקה פנימית עושר שהמצאות דורש, זה להיפתח למאגרים חדשים, למרחבי חיים חדשים. בעצם חלק מתביעת העולם זה ליצור, לחדש, לעורר קומות חיים חדשים, שרק על ידי מה שיהיה מחווה חיים חדשים, כישרונות חיים חדשים, עוד הרבה אמצעים וכוחות שיוציאו את הטוב ואת עושר ואת המוקש אל מקומו, רק אז אפשר לומר שהעולם באמת קשור למחווים אינסופיים, שמשם העולם ורק משם העולם יוכל לקבל את ה... איתנו שלו. לפני שאני אמשיך קדימה, אני לרגע מדלג לפסקה הבאה, פסקה מחד, שזה עדיין בהקשר הזה.
או ש...
אני אומר, אז זה השלכה אחת של השני. הרב כאן אומר, צריכים לייצר מערכות חיים חדשות, כלים חדשים, כי בעצם מאחורי מה שמסתתר, כי צריכים בעצם להיות קשור לסקלות חיים חדשות. אז כאילו, כמו שאהב, כאילו, מה שאהב קוראים לצורה ישירה, אם אנחנו חושבים שכבר כל הזד הכלים מונח בידינו, ואנחנו, מה שמוטל לנו זה רק להשתמש בצורה נכונה, אנחנו מחמצים כאן נקודה מאוד מהותית, כי הצד המהותי הוא שהכמיהה שלנו היא לא רק למיצוי עולם היש, אלא להיות קשור למחווי חיים גדולים יותר, ולכן אלה חלק מהישועה, היא מצריכה אותנו להיות חדשניים, להיות יצרניים, לחדש עוד ארגזי כלים חדשים או סדרי חיים חדשים, כי בזה בעצם בצורה עמוקה פנימית להיות קשור למקום, אל מרחב חיים יותר עמוק. נגיד ככה, האמירה הישירה שאהב כאן אומר, זה שלא אי אפשר להגיע לא שייכים במה שכבר קיים, אלא צריכים לייצר כלים חדשים, אמצעים חדשים כדי להגיע לאושר. אבל בעצם מה שמסתתר מאחורי הדבר הזה, כי העולם לא רק רוצה להיות קיים, אלא רוצה להתחדש, ועל מה עתיד להתחדת ההולכי המתאיה. שזה, לכן אני דרג עם דרג לפסקה ממחת, נחזור עוד מעט להשלכות של הדברים בפסקה מזיין, אבל זה מה שהוא אומר, שצריך לצפות תמיד לנשואת הכלל יותר גדולה, שהיא עליית העולמות. והנשמות כולן התלויות בהן ממקי הרע והטעות, על ידי עליית האדם ממוטב אל מרומיו, עד שבוא להיות דומה לקונו, שבורו עולמות במאמרו ורצונו. אף גם בעצם רומז שההיסטוריה יש לה שתי שלבים. יש לה שלב ראשוני שבו היא אמורה קודם כל את הכישלונות שהיו עד היום במציאות לטפל בהם, בין אם זה החטאים שגרמו לגלות, אם נחזור יותר אחור לחטא אדם הראשון, אם נחזור יותר אחור לכל שבירת הכלים שקדמה לעולם, שבהקשר מסוים זה יש כאן הרבה טיפולים, הרבה דברים שהמציאות צריכה לטפל בהם ולהשיב את הכל אל המציאות המקורית. אבל כל זה זה בעצם רק להחזיר אותנו לנקודת האפס. העולם מתחילתו נברא בשביל לא רק לפתור בעיות, אלא להתקדם קדימה. כן, בעצם נאמר ככה, אדם הראשון היה לו עד כניסת שבת היה צריך לתקן את כל הנזקים שנגרמו כתוצאה מעולם התוהו שקדם לעולם, וזה היה לו הרבה הרבה עבודה של התעסקות במלאכת השדה, המלאכות של לייטה למתת אבות מלאכה, שהם בעצם באים כאילו בעצם להסיר את כל החסרונות שקדמו לעולם, שזה היה עבודה גדולה שהוטלה לאדם ביום שישי, ואז היה צריך להגיע לשבת, שבת ראה כאילו כל מתחה עשויה, שם היה עיקר עבודת האדם. עיקר עבודת האדם הייתה להגיע ליום שכולו שבת, ושם לעלות מחיל לחיל, לעלות לרומות המציאות למקומות יותר גדולים. אז בעצם אפשר לומר שכל מי שטח בערב שבת זה עבודה מאוד מאוד מחויבת, שבאה קודם כל ליישר קו, להשאיר את המציאות לתקנה, אבל משם יש תביעה הרבה יותר משמעותית לעלות לסדרי חיים הרבה יותר גדולים. זה מה שאני כותב, אין לי את הדף השני, יש כאן איפה הדף השני? הנה, מה זה? תודה. כן. זה מה שהרב, הפסקות המפורסמות של הרב קובץ ב' ממזעין, מה שהרב אומר, ישנם שתי שקיפות הציליות, ביאור ואירועים והעלאות עולמות. הראשונה, כאילו כבר בעצם ננסח את זה בניסוח שנסחנו, לדבר בירורים זה להסיר תפסולת מתוך האוכל, זה לעבור הרבה, כמה יגיעות יגע האדם הראשון, שהיה צריך להסתיר הרבה הרבה, לסכל הרבה קוצים והרבה חסרונות מתוך המציאות. אבל יש, כמו שאני אומר, שאיפה אחרת, שהיא עלאת עולמות. צריך לזכור גם השאיפה הראשונה, המחנה אותה כאן, שאיפה אצילית, גם היא עבודה מאוד מאוד משמעותית וגדולה, שנצטרכת לעשות, אבל היא בעצם עבודה קודם כל לתת למציאות, לחזור לסידור הנכון שלה. אבל היא כל כולך רק מבוא להעלאת עולמות, הראשונה מידת כל אדם, בית הדקים של דורות צורה ברעיון יסודי זה, והשנייה היא מידת יחידי עולם ואבות עולם, שרוח אפינו משיח השם זורח בהם. הרב כאן רומז שעבודה שנייה היא עבודה שבצורה אמיתית שורה כבר בתקופת הגאולה, שורה, אם נזכרתי את האדם הראשון ביום שישי ובשבת, אז בעצם יש את העבודה של 6,000 שנה של העולם, בכל מידה שאדם ראשון לא עשה אותן, והיא הרבה הרבה עבודה, קודם כל, לתת לה, להעדיר את הרע מן המציאות, וזו עבודה שזכבה וגדלה מאוד, אבל יש את המעוף העתידי, שהוא בו לא נתעסק רק בכיבוי שרופות, אלא בו נעלה עולמות ונתרומם למרחבי חיים חדשים, כביכול אילולא כל התסברות שהיו בעבר, אז היה ברור שזה עיקר התחיל של הבנה לעולם, כדי להתחדש, לעורר גילוי חיים חדשים. בהקשר המיוחד הזה, מה שיפתוח את הדבר הזה, זה לא דברים שכבר מונחים בארסנל של הכלים שלנו, לא צריכים לדעת למש אותו, אלא שזה, יש איזו תביעה, בכלל לחולל מחשבות חדשות, לעורר אופקים חדשים. אנחנו חלק ממה שהדבר השני זר בינינו, ונראה בינינו מיותר, אולי אפילו נראה בינינו לפעמים כאיזשהו פינוק מוזר כזה, שמה בכלל אנחנו מתעסקים בדבר הזה, וזה התעסקות בקטנות, זה בגלל שאנחנו כל כך, מאגר הכלים שלנו בכלל לא נוגע במקומות האלה, אז אפילו לא מבינים מה חסר לנו, איזה מדרגת חיים גדולה חסרה לנו. זה נכון בערך עם בכל מדרגה מדרגה, כמו שהרב אתם זוכרים בעינייה על נשיתי טובה, כן, מה זה איך? אם זה אתה מדבר על השלבים האחורים של סוגיה, אבל תחילת הסוגיה שירמיה מתעונן בחורבן הבית, כן, במגיעת איכה, זנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואנחנו כבר בוכים עם ירמיה מקוננים על החורבן, אז חזר אומרים, מה זה נשיתי טובה? זה בית המרחץ, כן, מים חמים, כאילו הכוונה, ירמיה מתלונן, למה הבוילר לא דולג בערב שבת, כאילו זה הכאב של זה, אז הרב נסתל מצביר, זה נהיה מאוד מוזר, זה, יש כל כך הרבה דברים נוראים שאפשר לקוט על חורן הבית, מה שהטריד את ירמיה, זה הדבר הזה, אבל הוא אומר, זה יותר סימן וביטוי, שאחר מכלל מה זה טובה, אנחנו נוצאים בגלות, מי בכלל מדבר על מושגים, הכל בוא נאמר, לפחות נבין זה כמשל, אולי יש בזה גם משהו שכן קשור לנמשל, אבל כל כך שכחנו בכלל את העידוני החיים, את הדברים שבמצב חיים בריא, לזה אדם שוקק, אנחנו עסוקים כל הזמן רק בכבל החורבן, על הפוגרומים, על זה, אפילו על צורות רוחניות, אבל אנחנו כל כך עסוקים במה לא, שכחנו בכלל את המה כן, וזה בעצם במידה מסוים את הקן הכי גדול של החורבן, שכל כך אנחנו צריכים לחוות צרפות, שאנחנו בכלל שכחנו את המקום במיוחד שאנחנו שייכים. אני רוצה להסביר בסדר הפסקאות כאילו כאן, שזה נכון שהפסקה כאילו לכאורה ממחת, היא צריכה להיות קודמת לפסקה מזה. זאת אומרת, צריך להסביר קודם כל את המהות, שמה שחסר לנו זה לא רק טוב שהוא סילוק הרע, אלא שהרע הוא עצם זה שיש היעדר טוב, שיש היעדר מדרגה למעלה יותר עליונה. אבל במידה מסוימת, מה שיפתור את הבעיה הזאת, זה דווקא מתחיל מלמטה למעלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים אפילו לחלום חלומות, בלי שלא נפתח כלים, ולכן הרב, הפסקה הקודמת, התחיל כאילו מהדבר הצדדי, אבל זה דבר מהותי. שאם אנחנו קודם כל צריכים לייצר לעצמנו כל מיני סוגי כלים כאלה, שהם קשורים לא ל... פתרון הווה, קשורים אל המצוות הזאת שבעתיד ממנה יבואו קורות לכם אחרים, שזה בכלל מה שדובב בנו בכלל את הרגשת החסר, את הרגשת החיסרון, כן, שקיימת בהווה. איך, איך? לא, אני רוצה לומר שזה כבר קשור בעלי עולמות, אבל לפני שאתה מעלי עולמות, אתה מייצר כל מיני כלים, כל מיני, כמו שהרב הכנה את זה בפסקה הקודמת, לרכוש עוד הרבה אמצעים וכוחות, שהם בעולם שלנו הם מיותרים, הם נותנים משמעות. מה זה איך? לא, כי בורא ביאורים, אני מבין איך שאני מבין את זה בצורה פשוטה, זה הכוונה להתעסק עכשיו בהסרת הרע מן העולם. וזה, בדבר מסתם דקן, לכאורה, כמו שהוא אומר, זה, יש את הכלים העומדים לשבותנו, שיבואו להסיר את החיסרונות שקיימים, כי בעצם כל הטענה היא, יש לך פוטנציאל, אבל לא אימשת אותו. אבל כאן הוא אומר, בוא, תייצר פוטנציאל חדש. עלת התוצאות אתה מתכוון? לא, כי אז זה לא מברר ביאורים. מברר ביאורים, אנחנו יודעים ללכות שבת, שזה להסיר את הפסולת מתוך אוכל. אוכל מתוך פסולת זה כבר, זה כבר דרך אכילה. אנחנו לברר ביאורים, שזה בואי רסו בשבת, זה כל מה שעושים לומר, כי זה לא קשור לאלף השביעי, לא קשור לעבדת האדם ביום שבת. זה בדיוק להתעסק ב... להגדיר מה לא ומה כן. אז בעצם זה יותר אדם כאילו אולי כן בסוף זה להתמקד בכן, אבל הרבה עבודת התמקדות נעשית הרבה הרבה יותר על ידי איזה קבוצה מסוים של לדעת להסיט הצידה את הצדדים השליליים כדי להעלות את הצדדים העליונים, שזה עבודה מאוד מאוד גדולה שאנחנו רוב עיסוקנו בחיים שלנו בכלל בעסוקים. גם אנחנו מטפלים בה, כמו שאמרתי, אולי בצורה מאוד מאוד רוצים להתמקד בטוב, אבל הטיפול שלנו הוא למצוא כל מיני תרופות שירפו את המחלות, למצוא כל מיני דרכים מסוימים שישקיטו את המריבות. אז בסופו של דבר, המאמץ שלנו עסוק עדיין בהסרת השלילה מן המציאות. זו עבודה שהיא חשובה מאוד, כי, אבל היא משיבה אותנו אל נקודת האפס. שאתה עכשיו בא לייצר כלים חדשים, שהם לא קשורים לפתרון בעיה בעולם הזה. זה לכל משהו מיותר, זה משהו נטול משמעות. אבל בצורה עמוקה פנימית זה הדבר הכי חשוב. כי זה מה שבעצם בצורה סמויה בונה בנו קמיה לסדר חיים אחר. אולי אני צריך שכל מתהפך בשתי הפסקות האלה, כי מאוד משלימות אחד את השני. אני... אז יש לי... מה זה סתם? מה קורה? לכאורה זה שתי עבודות שונות. זה בימות החול אדם צריך להיות מברר ביאורים, בשבת אדם צריך להיות מעלי עולמות. זה קשור לעידנים שונים של היסטוריה. הרב הרי, אבל כאן פרש רומז שיש אנשים שכבר בעולם הזה הם כבר מעלי עולמות, ובלעדיהם במידה מסוימת גם מברר ביאורים היו נמצאים במצב של חוסר אונים. אוי לנו אם בעולם שלנו לא היו כבר כאלה שמעלי עולמות, ולכן בעצם זה כבר אומר אולי שגם כל גם אדם צריך קצת שיהיה לו איזשהו נגיעה בחדש ופני ישן תוציאו, של להתעסק כבר באיזשהו מדרגה שכבר קשורה לעולם החדש ולא רק לטפל בעולם הישן. הרי הדוגמה שהרב מביא, אני לרגע מדלג על כל סוגיית האיש חיל, אבל זה בדוגמה שהרב אומר בעין א' כהשלכה מהדברים שאמר, וכל יסוד ציפיית הישועה הבא מתוך פלפול החוכמה המנוחלת, חוכמת הרזים, שלוש ושאר גנוז בה, וכל של יום וסום קנה, מתעוד ומדין וחבה, היא יוצאת את הערכים של החיל, שרשת הכוחות ואוזן, מטרת העושר העולמי הכללי. אז הרב כאן בעצם אולי מביא את ההשלכה הכי גדולה לדברים האלה, שזה ההתעסקות בעולם הפנימי, התעסקות בפנימיות התורה. שהתעסקות בפנימיות התורה, התעסקות כזאת היא שכל אדם ברדת יגיד, זה דברים נשגבים מאוד, עליונים מאוד, אבל הם לא דברים, בטח לא דברים פרקטיים, ואולי אפילו זה קצת איזשהו צד מסוים של פשיעה והזנחה טובה. יש כל כך הרבה צרות בעולם שלנו, כל כך הרבה דברים שצריכים להתמודד איתם, אז לא עכשיו מתעסק לדון אותי בכל מיני שאלות של מה שקדם לעולם, וכל מיני דברים נאצלים, מופשטים עליונים. לא לחינם הגמרא מנסחת את לימוד החוכמה, ואצל הרב פרושו שכוונה החוכמה הפנימית זה אחרי אחד מהשלוש ששאלו את האדם בעולם האמת עם שלבים לגבי שלבים, נסעת ותתת באמונה, זה השרות הפססית, קבעת העיתים לתורה, זה ירד שם הפשוטה, אחר כך עסקת בפירה ובייה, שזה איזושהי תביעה כבר יותר של לשחרר את המציאות של העולם הזה, ואז אחר יחרשת את המדרגות של ציפית על ישועה, ופלפלת בחוכמה, שפלפלת בחוכמה, הרב אומר, זה ברור שהכוונה היא חוכמת האמת. וזה חבלה מתואר בצורה של פלפלת בחוכמה, זה משהו מאוד מדיין סמת יכול להעליב את חוכמת האמת, שכל חוכמת האמת היא פלפולים, זה כל מיני התעסקויות במושגים מוכניים ופשטים והשוואתם ויכול להיות כבר במקום לדברים מסוימים, אבל יש משהו בצד המסעם הזה כאילו המפלפל, שהוא הצד שמרחיב את הנשמה, שנותן לנו פתאום בכלל כמיהה למקומות יותר גבוהים, כמו שהרם כותב באורות שסתרי תורה יביאו את הגאולה, אז כן, כל הפסקה שם הבנויה על האמירה של רשב"י, של בעי ספר יפקון מגלותה, שהרשב"י מסביר, זה לא רק מצד מיסטי, שנגיד את המילים האלה, אז נפעל כל הנפועות מסוימות. אלא אם בן אדם, זה בדיוק יהיה הנושא שפתאום יטריד אותם, יתעסקו בדברים אלה, זה עצמו פתאום יורה באנשים את ההבנה, איך אפשר לחיות עולם כל כך עיוור, בלי התביעות הגדולות האלה. אז כמו שהרב כותב אצלנו, ונכון בשלך מוסר הקודש, על שחיסרון במות שלוני, באמת חיסרון הקודש בישראל הוא לא חיסרון שלמות, כי אם הוא במחלה, ובית ישראל היא מחלה מחאבת, שמוכרת לרופא, כנשר רופאיך. כשאתה נמצא בתוך העולם של גאולה, אז פתאום המדרגות העתידיות האלה, שבחוץ זה היה רק בונוס, פתאום הופכים להיות מחלה, ויש לה מסתימים שהופכים להיות מחלה מחאבת. חלק ממה שגרם המציאות להיות מחלה מחאבת, זה בדיוק בגלל שפלפלו בחוכמה, שעוררו את הכמיהה למדרגות האלה, זה בעצם השתמשו בכלים מוכנים גדולים יותר, שכנראה שלכם זה לא רק שם הצד התוכן הלימודי של הדבר הזה, זה הרבה מחווי חיים, הרבה כוחות חיים, הרבה כישונות חיים, הרבה תביעות חיים מפותחות שפתאום באים, וכנראה בסוף זה מכוון כפשוטו בפסקה כאן גם לכל מיני כלים מעשיים בעולם, וכל מיני דברים מעשיים בעולם שפתאום גורמים לנו לצאת מתוך הקופסה והחשיבה שהיינו נמצאים בעד עכשיו, והדבר הזה עצמו הוא זה שמעורר בצורה עמוקה קיומית את התביעה למה שיוצא מעבר לדברים האלה, למקום אחד של אותו מדרגה של מעלי עולמות. ככה הרב מסביר כאן, בכל ספר התשועה הבא מתוך פיפול החוכמה המנוחלת, חוכמת הרזים, כי לעורר ציפיית הישועה, זה בעצם עכשיו ככה באמת חיבת הזה לכותרת המרכזית כאן, של ציפיית הישועה היוצרת. שציפיית הישועה זה לא רק לקוות שהדבר הזה יהיה, אלא ברגע שמעוררים את ציפיית הישועה, כמו שהרב חרל"פ מדבר שציפיית הישועה היא תמיד תהיה יותר גבוהה מהישועה עצמה, וככה הוא, כן, לא יודע, דברים שאחר כך חזר בהם בעקבות ההתכתבות שלו עם הרב בעגרת השנג או לא, אבל יש לזה נקודה עמוקה שהוא כן מבליט בדבר הזה, שלפעמים דווקא החלומות שהיו, הוא אומר, שהיו בסוף הגלות, יש להם משהו מתוק יותר מהגאולה בפועל, כאילו, שפתאום מגיעים לגאולה בפועל, אז הכל פתאום דועך כזה ביחס לחלומות האלה, והרב חלה אומר, זה איזה מתיקות מיוחדת שקיימת דווקא, שאתה נמצא רגע לפני המימוש של הדברים קצת ליודעי סיפור הלב העין של רב נחמן, כאילו שהלב נמצא רחוק ולא מתקרב, אז יש בו איזה משהו מסוים שהוא יכול יותר להתחיות, כאילו, אז הרב חלף שם אומר שהציפיית הישועה הזאת שבכלל פורצת למקומות פנטסטיים נשגבים, שיש משהו מסוים שהם עצמם גרימת הגאולה, הם עצמם מחולים את הגאולה, כי הם עצמם אלה שבכלל פותחים אותנו למחווי חיים יותר גדולים. זה לכן משהו קריטי מאוד בציפיית הישועה, זה לא רק לחכות שתהיה ישועה, אלא לחלום ובעצם לבקוע לקרות יותר גדולים. הוא מזכיר זה על פשט השבוע, שזה מה שיעקב בירך את שבט דן כנחש, היא דן כנחש, אני אומר איך? הנושך יקבל סוס ויפול רבות ושוטרה כי מתיישם. שלא ששמשון היה קשור מאוד מאוד לישועה בצד המעשי שלה, וזה בדיוק מה שגרם לו את הכישלון, וזה מה שהתיקון שלו הוא לישועתך כי ביתי השם, לעורר את המקום של החלומות, לעורר את המקום של הציפייה, את המקום של הישועה, שרק משם יהיה מזור לדבר הזה. כי אם אין את המקום של ציפיית הישועה, שבעצם מפלפלת בחוכמה, שלוקח אותנו למרחבי חיים יותר גדולים, אז הכל יכול להיות נשאר במקום מאוד מאוד מסוים. וזה מה שהוא אומר, זה לא שזה, כאילו, וזה קצת, אולי עוד פעם מגלה שאת חזיר, זה לכל שתי קומות, אבל זה שתי קומות, כמו שהוא אומר, שהם טל ידה בדה. בלי שיהיה את המעוף, אז לא יהיה את האושר. יהיה את האושר לכאורה, הכל יתקיים, אבל סוף סוף האושר עצמו, יש משהו פנימי שמחיה אותו, כי מראש, כל עולם מלכתחילה היה צריך לבנות רק בתור מעלי עולמות. הנפילות, אולי מכוונות מראש, יצרו גם מצב של מזורי ברורים, דיברנו על זה שלמדנו את התעלות העולם, שאולי לקדוש ברוך הוא בכוונה יצר גם דבורה ברורים כדי שנחולל בעצמנו תנועה של התקדמות. אבל זה התקדמות שלמתיים היא מאוד עלובה, התקדמות מרע לטוב ולא התקדמות מטוב לטוב, כאילו שזה בעצם המקום שאליו המציאות אמורה להיות חותרת אליה. אני רק חוזר שנייה לקובץ ב', כמו שבפסקה ממתת, לפעמים צדיק אחד מוקם משתי הכוחות, לפעמים שתי רשות, לפעמים הוא מברר ברורים, לפעמים אחרות מעלה עולמות, מצד העלאות העולמות תוכל לבוא לנדות שאין שום ראה יכול לפגוע כלל, ומעין עולם הבא, ועולם הבא עשו מגלה עליו, וספילו אותו תקרי גם כן מהיר, אין מלמדו, ועם מידת רבי חנינה, שהיא בעצם מידה כזאת היא, שלא מכירה בכלל ברע, צריכה להילחם בו, אלא גם הצדדים הכי נמוכים שבה, היא בעצם רואה אותם תמיד מוארת מעולם שכולו טוב. ו... עבודת, איפה אני, איפה הביטוי, הביטוי, הרגע, עבודת מעלה עולמות היא עבודת משיח, לעבד גדולה לעולם. אם היה דבר אחד בכל מצוות יוצאים בכלל, שמתאום כבר היו יהודים לכאן ורבי בורים, דווקא שרושקים לעיר את נעם טוב וכל ממש, ולהשביע צחצחות בקור הכל, זאת אומרת שזרמים בהם תמיד חיי כל, עבודת עליית העולמים הולכת ומתגברת, ושמת העולם מעליה, בלא עמל רוח ונפש, כי מנוחה ועונג, וזה בעצם המדרגה הזאת של העונג שבת, יום של כל השבת, אני יותר התכוונתי גם לפסקה הבאה, שלכן הרב אומר שלפעמים הקדוש ברוך הוא יוצר בכוונה מכשולים בעולם כדי לאלץ אותנו לא להישאר בתוך המרחב המסוים שבו אנחנו נמצאים, אלא לדרוש מאיתנו פקיעה למקום כזה של מעלי עולמות. שזה בעצם אולי, רק לפני שנחזור לסוגיית איש חל בפסקה שלנו כאן, אז רק אולי נשלים את הדברים, זה מה שהרב כותב בקובץ זין סמך, זין סמך את. נכון, הקרב אומר לפעמים זה משהו חריג, אתה צודק, שהקרב רוצה מצב כזה שבו העולמות של מברי ברורים אנחנו פעמים מתקועים, יש איזשהו רק כזה שאין דרך לטפל בו, וכאילו הרב רומד הקדוש ברוך הוא בכוונה שתל אותו בתוך העולם שלנו כדי להלט אותנו להבין שחייבים לפקוע למקום חדש, שלא נוכל להישאר במבנה החיים הקודם. אז התהליך היותר נורמטיבי הוא שמברר ברורים פותר בעיות ומעלה עולמות מעלה אותנו קדימה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא בכוונה יצר בתוך מערכת הפתרון הבעיות, פתרונות בעיות בלתי פתירות, שבאמת המציאות פתאום נשארת נבוכה ולא מוצא להם פתרון, שהדבר הזה ייצור את האילוץ של המציאות לבקוע לקומות חיים חדשות, להיות מעלה עולמים, שרק משם בית כאילו יבוא המזור למקורות האלה, אבל זה בעצם הסוגיה היא לא כדי לפתור את הבעיות האלה, כדי, בדיוק הפוך, הבעיות נועדו כדי לדרוש מאיתנו להיות מפתחים את האופקים הגדולים של המציאות. זה מה שהרב כותב גם ביקוב את זין, טוב, נקרא סמכת סדר, כן, שאלנו נשאלים על האחים החברותיים, מה מגמתם? אין שבא אותם האחים עצמם, כי הם זקוקים לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגם מהם, שמצד מזורותם מתראים לפנינו בעולם הדת בכל המחמים של עולם מוכני, וזה כבר נביאים בהסכמה שאיר שהכלל שתהיה כל השאיפה נשית שקועה רק באותם אחים החברותיים לבד, ולא לשבל מוכרחו שאם יחדלו אחים החברותיים וניקת לשדם אותם אחים מלונים שהם למעלה מהם ושהם עושים את הבאתם להוויה מטרתית, יפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם, ומאל נדמה מקרבה מגרעות גדולות עד שיהיו יורדים גם, גם בערכם. כאילו נאמר, המושג שהרם כאן מתאר החיים החברותיים זה בעצם חיים שכל מה שמניע את החברה זה ליצור את הצדק החברתי בחברה, זה ליצור את האיזונים הנכונים, שזה עדיין בעצם לטפל במציאות כמו שהיא במצב המסובך שבו היא נמצאת. אבל הרב אומר, אם לא יהיה איזה משהו שיבקע למקורות אחרים, אז בסוף גם החיים אל עצמם הם חיים אשר תאמר אלי בהם חפץ. אין משמעות אם כל משימתנו בעולם הוא רק לחבות שריפות, הוא רק להסיר נזקים. ובשביל כך תיקון העולם דורש ציפיית ישועה עמוקה מעיני ישועה עליונים, ותקפתם של ישראל נצחית לראש של משיח, לראש אמונו, היא בסיסו של עולם, של כל מצביו, גם של כל עולם החיבותים, כל הספותיו. זה היה ניסו שם הפסקה שלנו כאן, שאי אפשר להגיע לאושר בהווה אם אין ציפיית ישועה, אם יש כאלה שחולמים חלומות על מחווי חיים יותר גדולים, שבעצם הם יסבירו לחברה שמה יהיה אחרי שיפטרו כל הבעיות, האם גם אז, האם כבר אז כבר יגיעו ימים שתובר אלי וחפץ, או שתמיד לעולם יש לנו את המקום, אז יתחיל בעצם החיים, אז יתחילו בניית החיים שבהם יש אילוי לגבי אילוי. וכמו שגם אמרתי בפסקה קודם, זה הרב רומז כאן, שלכן הרב אומר שלפעמים יהיו כל מיני מגרות שיאלצו את המציאות להגיע למסקנה הזאת. ומוכח הדבר, שאנשים צופים ימצאו, שכל מנעם יש שקוע באותן המגבות העליונות, שם יהיה עולה ומעריף על גבי החזונות החברותיים, נתאים כל כך מקום כמותי גדול בעולמנו, תורך מחיית החיים החברותיים, צריך שיהיה בעצמו לקוח מהצילות הרוח העליון של אחים עליונים, אחים קדושים משממים, אחרי החוכמה, אחרי העדן הקודש של נועם השם, ואני אוכל להיות עושה חיבותי מעין דוגמתו, מעין דוגמה של מעלה טוב, זה לא נקרא שלנו כל המשך הפסקה, תראות שאולי בהמשך כן נצטרך לגיע אליה, כי הרב ידבר איך כל החלומות האלה הם גם מופרים מתוך המציאות עצמה, אז אולי להמשך הזה נגיע אצלנו כאן להמשך, אני חוזר לפסקה שלנו. כאן זה רק יותר טענו את המסר הכללי שהרב כאן רוצה לומר בשתי הפסקות האלה כאן, בהעתקה של העולם אל מרחב חיים חדש שמצריך כלים חדשים, כמו שהרב מכנה כאן, שלכן שיהיו עליית העולמות, שלא תורד במקרה טוב על די עליית אדם אל מרומם, ושיבוא להיות דומה לקונו, שיהיה בורו לעמוד מרומם רצונו, שזה בעצם להגיע למקום כזה שאי באו צדיקים באו אלמה, שהרצון יהיה רצון יוצר, רצון מחולל, רצון כזה שמחדש בטובו בכל המתאבין לסבר בראשית. וכמו שאני חוזר עוד פעם בפסקה אין ב' ומה שגם עכשיו נאום צדיקים תגזור אומרו ביקום לך, זו רק התוצטות קטנה מאור עתיד שהתפשט בכל מילוי הנשמות כולם, ואי אפשר לשאר גודל השמחה הפאר בראש השש בזה שכל צדיקים כוספים תביאים לאור גדול זה ושמחים הוא תמיד כל מה שהשם לעולם קיים ידי עד למעלה מכל גבול וכל זמן הוא ניצב, וישמחו בך ידי שמח כי לא ידעת עוד שיחה השם. אני חוזר עכשיו לפסקה שלנו, כי כאן עכשיו הוא אומר מה ההתרחשות שצריכה להיות מלא שתחולל את התנועה הזאת, שתפתח את האמצעים החדשים, שתיצור את התנועות הכי חדשות. כבר נרמזו שהדברים קשורים לחוכמת הרזים, לפלפול בחוכמה, למקום הזה שבו אנחנו בונים התעשרות ממציאות שקדמה לעולם, שבעצם קשורה למציאות הלכתחילית ולא שטופה כבר בתוך המציאות הדיעבדית. עכשיו הרב כאן מכניס כאן מושג חדש, איש חיל. זה כמו שהקדלנו מהתחלה, זה מילה שחוזרת עליה הרבה פעמים בפסקה הראשונה שלנו כאן. איש חיל, זהו מובן הצדק החי, שמתהפך עד לכוח פועל ומהווה. אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שמישה פעל לפרטה בפועל ידיו. וזה יסוד הצדק שעבודת האדם, קשת כוחות וסידורם, למטרת החיים יותר עליונים ומקודשים. הביטול, איש חיל, כן, איפה כתוב, מה זה? נכון, אשריך, למרות ש... מה זה? כן, לקריא וכתיב בדיוק, נכון. כי כתוב, ובני הבן יודע, אנחנו מכירים בן איש חי, כי אנחנו עובדים מאוד אוהבים את הבן איש חי, אבל זה קריא וכתיב. כתוב, בן איש חי וקרין אל בן איש חי. וגם בספר דברי הימים כתוב רק בן איש חי. כן? אז הביטוי הזה של בני הבן יודע, בן איש חי, שהוא מהגיבורים של דוד, אז יש כאן עוד איזושהי אמירה משמעותית שקשורה אליו, ש... אז סליחה. אוי, שאני מתרדם אתכם. כן, סליחה. אה... בני בן יהודה, בן בן איש חיל מקבץ אל, רב פועלים מקבץ אל, שחזל זה דורשים שהיה מקבץ פועלים לתורה. אז יש לזה כאן בשאר ייחודים, אינק מצטט את הלשון, בן איש חיל מקבץ אל, כי היה וואו, חבל שאני לא, המילה הקלוק סטליה זה כבר הוא, הוא מקבץ כל עולמות, לא חבל, יש כאן מילה מאוד חשובה באמצע, מה זה יכול להיות אבל? טוב, לא נוכר, אבל הסוגיה, כאילו, יש כאן איזושהי תכונה מיוחדת שיוצרת את החיל הזה, שהיא בעצם, נקרא לזה, היא באה בתוך העולם שלנו, ומעוררת איזושהי כמיהה לעולם היותר עליון, והיא נעשית על ידי ביטוי חיל. חיל זה גם לשון לחולל, לעורר דברים. כן? וחיל זה בדיוק מה שבאפשר שאומר שמה, הוא זה שיודע לקחת כל מיני נקודות בעולם ולרכז אותם לעבר כיוון חדש, לדעת למקד אותם אל תנועה חדשה. זה מה שהיה מתואר בעמוד הבא, כן? היא יוצאת את הדרכים של החיל של רכישת הכוחות וריכוזן למטרת עושר עולמי הכללי, שכל עושר של כל נקודה מציאותית בה תלול. זה לקחת את הרבה נקודות שהיו בעולם ונמקד אותם אל עבר התכלית המכוונת שלהם, שזה בעולם הפנימי. כן, כמו שאמרת, קרינן איש חיל וכתיב בן איש חיל, איש חי זה תמיד קשור למידת היסוד, שזה בעצם מידת הצדיק, שהוא בעצם לוקח את כל הנקודות שהיו נמצאים בעולם הנקודים, שהיו מפוזרים, והוא עכשיו יודע איך למקד אותם, לכוון אותם אל עבר איזשהו יעד חיים חדש. שעכשיו זה בעצם, אני אגיד לך, בן איש חיל זה שפה שנמצאת עדיין בתוך מברי ברורים, לא בתוך בעלי עולמות. אבל היא בעצם זה אדם כזה שכאילו נמצא בתוך עולם שיש בו הרבה תפזורת של הרבה נקודות, אבל הוא לאט לאט מתוכם הולך ומחולל, כן, בתור, כמו שמנחל אותו מחולל, מחולל מהם עכשיו את המעוף הכללי שלכם. שזה בעצם כאילו מה שהרבה הרמח"ל הרבה מדבר על כל הסוגיה של הבחירה החופשית של האדם, שהוא מחולל אותה, כן, דרך הרבה הרבה התמודדויות. אפשר לראות בהתמודדויות האלה איזשהו ניסיונות, אפשר להבין דברי המחל בצורה גלויה יותר, נמה דקיסופה, שירגיש את ההזדהות של המדברים, אבל הכל אומר, לא יש כאן איזושהי נקודה עמוקה פנימית, שהקדוש הוא רוצה שגם בתוך עולם הנפול, שאנחנו נפתח בנו את כישרון היצירה, את כישרון ההתגדלות. אז לכאורה זה נעשה במקום כזה, כאילו בעצם, כאילו אולי זה בדיוק הכתיב והקריא, קרין, יש בחינה מסוימת שהוא בן איש חי, שזה בעצם ספירת היסוד שרק מקבצת את כל הדברים, אבל צורה עמוקה פנימית היא מחוללת, היא מובילת, היא בעצם בונה גם בתוך העולם הנפול שבו נמצאים, היא כבר בונה תכונה של יצירתיות, שבסוף של דבר באמת אולי הצד הכי עמוק, כאילו למה הקדוש הוא יצא בו נמחה חופשית, כי הוא בעצם, העולם האמיתי שלנו בכלל קשור לעולם הבא, לעולם של מעלי עולמות, והוא רצה בתוך המעד הזה להוציא מתוק, בתוך המציאות הדיאבדית שבו אנחנו נמצאים, לפתח בנו את כישרון היצירה, את כישרון ההתהוות, את הכישרון הזה שנוכל לחולל דברים חדשים. זה מה שאני מבין שאב גם כותב, שמתפך הזה לוקח פועל ומהווה, כן, שעל ידי זה שיש לו הרבה התמודדויות, זה בונה בו את הכוח הזאת הזה. אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שאנושה פעל פעותה בפועל ידיו, שזה האמירה המפורסמת שגם הרבה ראשונים מדברים עליה, וצרמחל מכנה אותה בתור נמה דקיסופה, שישועה אמיתית ישועה שאתה שותף אליה. אז כאילו התיאור הפסיכולוגי לזה, כי בלי זה, אם אתה לא תהיה שותף אליה, אז אתה לא תרגיש שאתה חלק מהישועה הזאת. אבל הוא אומר, יש כאן נקודה עמוקה פנימית, זהו יסוד הצדק שבעבודת האדם. למה? מה הנקודה המוצדקת על איך התחיל לתוך הדבר הזה? רכישת כוחות וסידורן, אותת אחים יותר לילים מקודשים, שבזה אתה בעצם מפתח כלים. אולי עכשיו אני רק מבין מה שדוד אמרת להתחל, שיכול שזה כן, לכן בתוך עולמי עולמות אנחנו כן מייצרים כל מיני יצירות מסוימות. אבל מה שהוא אומר, היצירות האלה באמת תכליתם הוא לא כדי לפתור בעיות, אלא תכליתם הוא לחולל בנו את המקום הזה שנדע איך לבקוע מעבר לסדרי החיים שלנו. ולכן ישועה שהנושא נמצא שם, אז בעצם האישה הזאת היא רק כיבוי שריפות, אין לה משהו עצמי. למה ישועה חייבת שהנושא יהיה נמצא שלמה? כדי שנאמר, הרווחנו לישועה הזאת. שהישועה הזאת היא ישועה שנוכל לומר, היא לא רק החזיר אותנו נקודת האפס, אלא קידמה אותנו למקומות גדולים יותר. כן, התכונה של ליצור, של היצירתיות, של לחולל, של להיות יוזם. לוקח כאילו הרבה נקודות, נכון, בדיוק, נכון. כי זה מעולה, כי זה בדיוק מה שהרב כאן אומר, הוא לא באמת יכול לארגן את הכוחות. העבודה האמיתית שהצדיק עושה, הוא מעלה אותה במקום יותר עליון. לכן הבאתי כאן במקורות את הפסקה המפורסמת ב מאמר הדור, נכון, שגם שם הרב דיבר על אותו בן איש חי, שם הרב הוא הביא אותו בכתיב ולא בקריא, של איש חי רב פעמים מקבץ שלו, רב פעמים שאין שום מלחמת ודע לו שכל כוח אדיר המתחבר עם מנועות היותר נמרצות ומנצח, וכל מה שהוא יש לו להשתמש בו לצובה אינם שווים תחת ידו להגביר אונו עודו ונצחו. הוא יקעת שני הרלי מוריו, הוא ירד ויקעת הרי בתוך הבור ביום השלג, הוא יקעת איש המצרי, איש מראה ויד המצרי חנית, ועם כל תחלין זה המצרי ויוגב בחניתו. שבעצם הצורה שדקה מנצחים את כל דברים האלה בעולם, זה על ידי זה שבעצם מעלים את הכל למקום יותר עליון. ובמקום יותר עליון, פתאום כל המקומות שהם לכל אויבים אחד השני, הם פתאום הופכים להיות קשורים למקום הרבה יותר נצחי. אז יש כאן, כאילו בעצם זה בירורי בירורים, מתברר כאן שזה לא רק ללקט את האוכל מתוך הפסולת, זה לא יצליח לך. אם לא תעלה את הכל לפעד יותר גדולה, אז זה חלק ממנגנון אלוקי שחולל בתוך העולם, שבסוף להיות מברר בירורים אתה חייב להיות איש חיל, אתה חייב להיות שותף יצרני בתוך הדבר הזה, וזה בעצם מה שמתחיל להתאים את הטעם של מעלי עולמות, של המקום האמיתי שאליו המציאות הולכת ומכווננת אליה.
כן. כל
הצדיק
מורכב
משתי, נאמר הרבה מה שזה חלק מהצדיקים.
כל גם אם
הרבה רורים חייב
להיות עם
השוקה לבעלתו. כן, אלף הרבה אמר שמה שיש באדם צדים גם כאלה וצדים כאלה. כאילו הרבה יותר בא לומר, אבל יש אנשים שבפועל המודע שלהם עסוק יותר במבר ברורים, ויש כאלה צדיקים שהם מראש כבר נושאים עיניים אל המחכים. כל מה שאר כאן בא לומר זה בצורה מוקה פנימית, איך בעצם גם התהליכים הכי פשוטים, המציאות באמת לא תוכל לפתור את עצמה, ויהיו כאלה שיתקשו, לפעמים יש גם מבורי בורים כאלה שנותנים פתרון נקודתי. אבל כל המאמר של המאמר הדור שם הרב קורא לשיטה חדשה כזאת, שבמקום להילחם עם הרע, להעלות את הרע לשורשו, ואז על ידי הדבר הזה אתה מקבל ברכה הרבה יותר גדולה. כן, עכשיו תראו הרב כאן מחלק את הדברים האלה כאן באיזשהו סדר של עולמות הביע, כאילו, זאת אומרת הוא מתחיל כשהכי מתחילים בלמדי מדקתה בקבועה, תראו כל הכל תקריב וחוס ועד למית המסיד ורוחנית, הולגת בין כל מיני שבין מצורכים ועולים לפעול ולעבוד ביסוד היתירה של שעות הכלל בשעות העולם, שזה בהתחלה הרב מתאר איך כל הדבר הזה נעשה במקום מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד עליון. אחר כך הוא אומר, אור שמופיע על עוז החיל, על הצדק המחלל מביא לו תוכן מיושר מאור קודש של הבריאה, התאבות העולם, בכל שלום אותו החפץ הקדום, המלא עוז, המותר בגבורה ובכל אור קודשי קודשים. זאת אומרת, יש את מה שקדם לעולם, אבל יש איך מופיע עכשיו בתוך עולמות הבריאה עצמה, שהם עצמם עכשיו פועלים הרבה דברים. ואחר כך בפסקה הבאה, הרב מדבר איך זה יורד אל הסידור של המציאות עצמה. לכן הרב כאן נזכיר גם את רוחו של אליהו, המבשר והמקנה את ציר השלום והתיידות הוודאית נוחה בה, היא יוצרת את הערכים של החי, שרשתו קודם כל זה, זה כבר הצדים היותר יישומים שלה, שזה בעצם האור המיוחד של אליהו, שיש בו הרבה את ההכרעה ואת הכיוונון שבא מתוך המבעות הגדול הזה, וכל זה מוביל אל הפסקה המרכזית הבאה שבה אני רוצה קצת יותר להתעכב, שזאת היא הופעת הכוח היוצר את הוויית הגאולה בכל מזלותיה, והבינה הפנימית שזה מלכה כמוסים מתחתית העומק, מתחתות המוחלטה שכל סביב נקדים לה, שהם באמת עוזריה עד הקירוב מותם אל כל הקולניות המוקשים וכל אורחות הסקירות שהם קוראים ותומכים לתחילה. יש את חיל עצרת בעלה. יש כאן מושג חדש שנכנס. דיברנו על איש חיל, ודיברנו גם על איך איש החיל נעזר בעוד חיל, שזה כבר יותר מוריד את זה למציאות עצמה, אבל כאן יש את הביטוי שנקרא אשת חיל. אשת חיל זה בעצם בצורה פשטנית, האישה של איש החיל, כן? שהיא בעצם, אבל מה שאנחנו מכירים את כל המזמור אשת חיל, שהוא מדבר שהנוקבה היא מאוד מאוד פלטנית, כן? יש בה משהו מאוד מאוד אקטיבי, יצרני, כן? הבעל שמה בכל המזמור הזה ענון קצת, אבל המילים היחידות שאנחנו יודעים עליו זה רק בטח בלב בעלה, הוא סומך עליה ושאלה לו יחסה, מה זה איך?
אברך, ואם
סובב את העולם. כן, בדיוק, כן, בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד שהרב כאן אומר כאן דבר מאוד עמוק כאן, וזה מחזיר אותנו לפסקה הקודמת, פסקה מלבב, שבעצם אתם זוכרים פסקה מלבב דיברנו ו... אז דוד אמר ככה, אז עוד אפילו שם סוף השיעור, אבל אני נהניתי מזה, שפסקה, זה חוצפה להגיד את זה, אבל כל אחד יבין ודאי לך כימה, שזה פסקה שמוקדשת לרב ציודה, כן? אני אגיד כאילו, אני אולי כאילו, ווטה מדי, אבל אני אגיד ככה. המסר הפסקה שם הייתה, שבדו שגולה יהיו נשמות עוצמתיים, אדירים מאוד מאוד, כן, שיכולים להביא גאולה לעולם, לעשות כל תפילות שבחרים, לעשות כל חושות שבהם, אבל הרב אומר, תדע לך מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל מזה שיש אנשים צנועים, פנימיים, שהם בדרישה כבר המקורית, בקידוש התנאי שבסמרו, בהידמות אלוקים, על ידי הלכה בדרכיו. שבעצם זה קצת יחסים של יסוד ומלכות, כן, שיש את מה ש... את התנועה של צדיק יסוד עולם עושה בסתר מדרגה, שהוא בעצם עובד איזו עבודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד לא פנימית, שיכל מחדש חידושים פנימיים, והיישום של זה במציאות מתגלה בזה שיש פתאום כוחות שנולדים מהדבר הזה, שהם מלאי ציצה ומלאי יצירה ומלאי גילוי חיים מאוד מאוד גדולים. שבהקשר מסתם לזה אני רוצה להגיד שתי דברים שהם לא סותרים אחד השני. כאילו מצד אחד חשוב להבין ש מאחורי כל אשת חיל יש איש שנמצא מאחוריה, שהוא זה שבסרט המרגיע זה שחולל את כל הדברים האלה. אלא שזה עבודה רזית, זה עבודה של פלפול בחוכמה, זה אותה מריה דנשמטה שנמצאים יש את המצפת ואוכלים כל דברים מסוימים, ופתאום אנחנו לא מבינים איפה זה בא, יש פתאום הרצל וכל מיני כוחות מסוימים באומה, פתאום עכשיו נמצאים במקום כזה שמלא תיסה, אז רק צריך לזכור כאילו את שהאשת חיל היא בעצם השתקפות של האיש חיל, שבעצם בסרט המדרגה בכלל הוא זה שהוליד ועציץ כל דברים האלה. מצד שני, הפסקה כאן כן באה לדבר הרבה בשבחה של אשת חי. זאת אומרת, שיש כאן איזשהו צד מיוחד, שדווקא המגע של הנקודות העמוקות הפנימיות האלה עם המציאות, הוא יוצר מצב כזה של איזשהו הפריה פנימית הלדית שקיימת, כן, מה שאולי כבר בפסקה עין, קראתי זה קצת מהר בעמוד עין, כשהאחרים הכלליים באים לידי מדרצם הגבוהה, מתעוררים כל כוחות הכלליים, כל זו עולמית המעשית ורוחנית, הולגת בהן, כל כוחות עולים שבהם הם צורכים ועוררים לפעול ועוד ביסוד היצירה של ישועה. זאת אומרת, שברגע שיש זרם חיים כזה, אז גם כל המציאות שמצא סביבו היא מגיבה לדבר הזה, ויש איזשהו תסיסה מאוד מאוד מיוחדת שקורית כתוצאה מהדברים האלה. כאילו מקודם דיברנו למה יש סיבוכים בעולם, למה יש בירורים בעולם, שהם באים לבנות בו את תכונת ההתחוללות, תנועת החיים. אבל יש כאן איזושהי אמירה עכשיו יותר חדה. ולמה בכלל יש מציאות עולמית? כי המציאות עולמית היא בעצם הקרקע הפוריה שבה כל התנועה היצירתית הזאת, הפנימית הזאת, יהיה בה את ה... את הקרקע פוריה שבה תניב ותצמח את כל הקומות המיוחדים האלה. כל זה קשור לביטוי המיוחד שאומר כאן אשת חיל עטרת בעלה ורחוק מפני מכרה בטח בעלי בעלה ושאלה לחסר, שהרב עוד מעט בסוף לחבר זה ילכו מחיל אל חיל. אפשר להבין ילכו מחיל אל חיל, הכוונה זה התקדמות בלתי פוסקת, התחוללות שמעתיקה את המצב למצב. אני אומר אולי בעדינות, ילכו מחיל אל חיל, יכול להיות שזה מהאיש חיל אל האשת חיל. שיש כאן שתי התחוללויות מקבילות שיוצרות הפרעה גדולה, בשביל זה אני צריך קצת להסביר את הביטוי אשת חיל, קצת מקורות נוספים בערב לדבר הזה. אז יש לנו את הדפים שלנו כאן, נכון? בדיוק, זה הבחינה של איזה התחל לתת בעלה, שיש בחינה מסיימת, שדיברנו על כמה פסקות ברב שהזכיר את הדבר הזה, שיש בעלה איזה בחינה מסיימת, שדווקא הבחינה הארצית הזאת, הנקפית הזאת, היא בסופו של דבר תוביל אותה למקומות הרבה יותר גדולים ממה שהאיש חייל היה בלעדי שאשתו היא בעצם עטרת בעלה, היא זו שנותנת לו את מקום המעוף. אז אנחנו מדברים כאן, כאילו בכל הפסקה כאן דיברנו על הכוח העמוק שהוא אמור לעלות את הכל מטוב לטוב יותר גדול, אבל הוא, בוא נאמר, יהיה חסר מוטיבציה לעשות את זה אילולא שעבר קודם כל דרך עולם ביורי הביורים, זה מה שנותן את המוטיבציה, אבל יותר מזה, וגם לא מתגלה הפלא שלו, אלא דרך ההשתקפות שקיימת בין התנועה של לעלות את עולמות למעלה, לבין כל מיני המגע שלהם עם העולם העשייה שנקרא למטה, שעד בו מתגלה כל הפער הגדול, והוא מגיע למרחבי חיים, כמו שאתה אומר, למדי עומק ומדי גובה הרבה יותר גדולים, דווקא כתוצאה מהפריה המחדת שכותב כאן. אז רק נזכיר, הביטוי חיל, אשת חיל, חיל זה 48, כן? ו-48 זה גם קשור ל-48 דרכים שהתורה נקנית בהם, כבר מחבר את זה גם לשם, אבל זה הרב הרבה הרבה מחבר את הביטוי אשת חיל לביטוי לסמתי קודקוד שמשותייך. קודקוד זה קד קד, זה 24 עוד 24, שזה גם נכון 48. וסמתי קודקוד שמשותייך זה ביטוי שנאמר על אשת חיל, על כנסת ישראל, שהיא בתקופת הגאולה תזכה לקבל קד קד, שתי קדים לקבל מבעלה. כן, שמשותייך זה השמש שלך, זה הזכר שהוא זה שמאיר את הלבנה, אז היא תזכה לקבל את התנועה הזאת שנקראת הקודקוד, שהקדקד הזה הוא בעצם איזשהו משהו מיוחד שמבטא את בספרות הפנימית, זה מה שמבטא את כל הסוד של הגאולה האחרונה, שהגאולה האחרונה בנויה על הסוד הזה של סמתי קודקוד שמשותייך, שזה ההפריה הפנימית שקיימת בין ה אורות שבאים מהזכר לאורות שבאים מהנקבה, ויוצרים איזו התחדשות מיוחדת מוברכת שבאה מהחיבור בשתי הדברים האלה. אז בואו רק נקרא קצת את הדברים כאן. הרב כותב בקובץ א' תפשין מ' א', רגע, סליחה, תפשין י"ח, תפשין י"ח, נכון, סליחה, כן, כן. כל מה שנטיית הקודם הולך למתרבה באדם, אחדות הרעיון ואיחוד כל הכוחות כולם מתחזקים, ועל ידי אחדות יש קשור עצום לכל משמעות שבצורכו לכל המשמעות כולם, ואין שכן של איזה בו ואיחוד בשקפת הקדושה מתפזרים הרעיונות והכוחות, ומאלה כל משמעות מתשתשת אחת את חברתה ודוחה אותה, והשכחה מתגברת. מחיית המלאק תלמתן כוח שלך מן העולם, מחות מחיית זכה מלאק אל לא תשכח, כי ביות השם שלם והכזה שלם, הכל הוא אחדות מקושד ותכלית. וזיכרון, מורדת הצלום יהיה בכל טובו וזהותו, ואין מקום לשום פשוט כוח, כי ימין השם רוממה ועושה חי. באחדות כל השאלות הכוללות, בקד ספרי תורה, עם כל הכוחות החיוניות של לעומתן, וסלתי קודקוד שמשותייך ושעריך לאבני יקדח, וכל בונך לאבני חפץ, וכל בנייך למודי השם ורב שלום בנייך. אתם רואים בפסקה כאן הרב יתאר את הביטוי כי ימין השם הוא אומר ועושה חיל, ויתאר את הביטוי ועושה חיל דרך המקום הזה שבעצם שכל עוד המלך שולט בעולם, אז יש פער בין אין כיסי השם שלם ואין שמו שלם. יש פער בין י' ק' לו' ק', בין ההופעות הציליות שקשורות להנהגת העולם הבא של י"ק לבין ההופעות של העולם הזה, ואז הרב אומר, הכל נמצא בעולם עלוב, בעולם של שכחה, אבל שיוסר שמו של המלך מן העולם, שהוא מפריד את העליונים התחתונים, אז הרב אומר, אז יתגלה ימין השם עושה חיל, ואומר מה זה יהיה, שזה בעצם יש את הכ"ד ספרי תורה, שזה בעצם העולם כן, עולם הקודש המסודר, אבל הוא נפגש עם כל כוחות החיוניות של לעומתן עם הקד שמקביד אליהם, שזה מה שהבשורה של הגאולה עתידית, ושמתי קודקוד שמשותייך, ואז בהקשר הזה זה בעצם מה שהוא אומר, ייצור את המצב הזה שבו כל מן העולם יהיה בעולם של ערנות, עולם זיכרון, זה עולם זכרי, זה עולם כזה שכל מן נמצא במקום כזה שהוא לא דועך. שכחה קשורה למקום הזה שהכל לאט לאט מתיישן. מה שנותן למקום, לעולם את המקום ההתחדשותי שלו, זה המקום הזה שכל מן יש את ההפריה הטובה שבאה בין הקד ספרי תורה לבין הקד הגילויים העולמים שנמצאים לעומתם, שזה בעצם כמו שאמרנו הבחינה הזו של האשת חיל עטרת בעלה, של הנוקבה שעובדת אל מול השפעים שבאים מלמעלה, שהם אלה שעוצרים את הפורית הזאת. אני מראה את זה גם בקובץ זין יוד, לא נקרא את הרשת של הפסקה, הרב מדייר, כן, בתקופת הגלות צריכים אולי קצת לצמצם ולרכז הכל בתוך העולם הפנימי הנקרא לזה תורני. אני קורא באמצע בכלל ישראל כמה שווה הוא החיסכון הזה לצמצם את הכל דרשם במקור ישראל כדי להוציא את הפנים מתבונים במקי הים שלנו, צריך לכל זה זרים לראות בשדה אחר. וכל זה הרב אומר זה תהליך מחויב של בהתחלה להתרכז ולבנות קודם כל את העולם הפנימי. אבל הוא אומר בתרומותה העליונה של בגלת התורה לשמה זוכה אדם לדברים הרבה ורומז לאותם ממחי דברים שהתורה נקראת בהם, כל עולם כולו כדאי לו, כל צעות הדעות ועולמים כולם מזילים אכתל של תורה ואוכל קודש של האוצר העליון של נשמת השם שואבת ממקורה של תורה, מיה אמרה בתוכוך ביתה שהקד הכפול של אשת חיל קוד קוד שמשותייך שואב משם. וכאן הרב בעצם רומז שבעצם איך אפשר ליצור את הקד הכפול של אשת חיל, כל זה מתוך יניקה מים הרבה, מים החוכמה, מהתורה הפנימית, כאילו בעצם שיש את התורה הגלויה עומדת אל מול החיים, ובעצם האיש עומד אל מול האישה, אז כל דבר ודבר עומד עדיין בצורה המוגדרת והמוזערת שלו, שיש את המקום הזה שבו המציאות העתידית שבה באמת יהיה את יכולת ההפריה האמיתית בין הכוחות הזכרים לכוחות הנקריים, אז הם עצמם יגרו את המציאות להגיע לתנועות חיים הרבה יותר עשירות, הרבה יותר אינסופיות מהמקום הרגיל, וזה בעצם כבר נרומז לפסקה הבאה, כדי קצת לוותר על הקדים, על כלי הקיבול הרגילים, ופשוט לינוק מים הרבה, זה מה שהרב כותב בקובץ ו' סדר ג', שענפים הרבים של אמונה מתפשטים על ידי הגדולה המקורית של שורש אמונה, שולם ברכה ורבה וגודל רוחני אצילים, חטא רשות, חדשים כמו אמותיך, תורם לכם את זה של אומץ, אמונה וגדולתה המקורית, נמצא גם כן ניזוז החיים בסוגלת הקצב, של חיתוך חיים לכל פרט, שם לכם ונספר, חוץ מאוד גדולות וכולם יש להם השפטם, איך חיים, והכל הולך בתוך פשפים שבטל שבקים את כל העולם, שפיר אחד צדיק הרבה, קדש האבא, אבנון הסבא, באמונתו יחיה, בחיית העולם, ולו כל מיני ידיעה, וכל קד אבון קיימן, ויליף פרק על ימית דימית שוטה, כדי את מהרד ואת חוכמתה, משום יתרון האור מן החושך דייקה, שיתרון האור מן החושך, זה בדיוק היתרון של איך התורה מתברכת דווקא מהמקומות הרחוקים, שמצאים אליו, מיד דאורייתא, שמים הגופי, ולא מן קד לבדו, דינו כבדל סורן דאורייתא, כי מקורה של תורה, מקור מים חיים. אז בעצם כל מה שהרב מדבר, שזה בעצם העבודה שהרב מזכיר את רבנו סבא גם, שהוא יושב באיכל דמשיחא. העבודה של התנועה המשיחית, זה בדיוק המקום הזה שבו שתי הפכים מפרים אחד את השני, ובעצם מעוררים איזשהו מקום כזה שהוא פורץ הרבה הרבה מעבר למסגרות הקיימות שבה המציאות עדיין צריכה בצורה המסודרת עכשיו עדיין לנוק מהם, שזה בעצם קשור עדיין לסדר של מבירי בירורים, אבל התנועה של מעלה עולמות היא בעצם באה לפרוס כנפיים למקומות שאת כל מרחב החיים ישיבו אליהם עצמו, ישיבו אל המקור השורשי של הדברים, שאנחנו רק כאילו אני רק קודם כל מסכם את המסר היסודי של דברים של הרב, איך זה קשור לכל המהלך הכללי שלנו, שזה חלק מסוגיית גאולת הרצון, שהרצון יהיה לא רק רצון מנתב, אלא רצון מחולל, שקשור לתנועה הזאת של האיש חיל, שכמו שהוא אומר, תחילתו היא בעבודה העכשווית של לקחת הפכים שונים ולדעת איך להחיל את הנקודה יותר גדולה, אבל הקצה שלו זה כדרכו של אבינו סבא, שיודע מילד שטותא להוציא מילד חוכמתא, ובעצם לעורר איזושהי בקיאה לשורש שנמצא מעבר לכל ההופעות המפורטות שלנו, כן. זה הקדקד, כן. זה הקדקוד של שוטייך. זה קד מול קד. וקד מול קד, כמו שאני אומר, זה כבר לא לשאול מקד אחד, אלא להיות קשור לים החוכמה. כן, זה הצד, לא, זה הצד התורני. זה הצד התורני שעומד למתן, כמו שאמר באלף תשע נחת, לעומת כל כוחות החיוניות של לומתן. אבל בעולם שלנו, ענוג והבדוחה הם שתי דברים שעומדים אחד מול זה, נגיד ככה, והתפקיד של הדוחה הוא קצת לרסן את הנוגבה.
כאילו,
הרב
יכול
לחדד
כאילו, הנקודה של הקדקד,
כן, כן, ושמתי קודקוד שמשותייך, אגב, הביטוי סרטי קודקוד שמתך זה הגמרא במציאה, הוא אומר קדן וקדן, שכאילו בעצם הביטוי מסוים זה שזה גם וגם, זה מקום קדן שמאלץ אותנו לא להישאר בתבניות מסדרות, כי המעט היחסית הרגילה בין יסוד למלכות, זה שהיסוד הוא הכוח המנהל עבודה, שלוקח את הכוחות שמציעים בתוך המלכות ומנתם אותם ומסדר אותם. זה עדיין יותר עבודה של מברי ברורים, של לנתם כל דבר במקומו, וזה תמיד עדיין שאותו מתוך עברת עצמה. אבל יש מקום כזה שבו אשת חיל תתבטא בכל מלוא העוצמה שלה. וזה יהיה קד מול קד, שאיך שתי דברים יסדרו ביחד, זה כמו שהוא אומר, כי הם בעצם יצטרכו לנוק ממשהו שהוא קדם לכל. אני רואה שאני רוצה לשאול משהו.
מה, אבל זה קשור לזה, כמו
פה. כן.
אם זה
החרים פתאום שאומר, זה משורה חרה ולא
נגיד
את זה, כאילו שזה המקור. נכון. כן, זה המקור. כן, זה המקור.
זה המקור.
הם הביטוי, הם רק הכלים בינתיים. בעצם כל תורה אבל לפני תורתו של משיח. זה מה שנקרא הלוחות הראשונים של לוח חתו ישראל, היינו הלכים ללוחות ראשונים, אז פנים מדברים, זה התפקיד של לוחות ראשונים, היה להפגיש אותנו עם אור הצפון של העלאת העולמות, שזה בעצם לעלות למחווה חיים אינסופים. בעולם שלנו, אנחנו נותן, צריכים עכשיו את הקד הזה שכבדה לספרים, זה ברור, בוא נאמר ככה, אם לוח חתו ישראל, אז ודאי שלפחות 19 מתוך הכבדה לספרים, נכון, היו... איך מה זה? איך, איך? חוץ מישוע. כן, זה נשאר לכם 19 מתוך כבדה לספרים, בוודאי באים רק מתוך עולם דעבדי שצריך לדעת לסדר תוך המציאות עצמה. אז אני לא יודע עכשיו, כאילו, תורת משה עצמה היא כן מדי נצחית, אבל היא עצמה, יש לה את הרז הפנימי שלה שהיא מתגלה בשפה אחרת לגמרי. אז הצורה שצריכים עכשיו קד, כאילו כל הכלים מסוימים אל מול המציאות עצמה, היא באה מתוך מה שהעולם עצמו עכשיו נמצא מאוד בהיעדר סדר. וזה בעצם הכל רמז, כי הנוקבה זה בעצם המלאכים שנשברו, זה עוצמות חיים שהתפרצו, אז עכשיו צריכים הרבה כוחות לסדר אותם. וכבר ראים שתוך כדי שמסדרים אותם, כבר אז בונים בצורה סמויה, מעבד זה יוצא מתוק, בונים איזושהי תכונה של יצירתיות, של כמיהה למקום יותר גדול. אבל החיים לא יתגלו במקום השלם שלהם, אלא במקום הזה שבו שתי הקדים יהיו במלוא עוצמתם זה מול זה, כי בעצם ינקו, שתי מלאכים ינקו מכתר אחד, ינקו איזה משהו הרבה יותר אינסופי, ואז תהיה עבודה גדולה של עלמות עולמות, מה זה איך?
מה שמביא
לה מייתרת לה, כי הוא מסדר אותה, והיא מביאה לה תכונה של המקיר. בדיוק, נכון. של צעת המרחב שלא מיישב את עצמה בתוויות מסוימות, והיא זאת שטובת ממנו, שכמו שהזכרנו קמים, הולבנה יהיה כוח חמה, וזכות זה אור חמה, יהיה שבעתיים, כמו שבעת ימי ורשנית, יהיה כל מיני תנועה של התחדשות בלתי פוסקת. כן, זה כאילו בשפה הפנימית, קודקוד שמשותייך מתאר, סגרת זה פעם את בצלחם יהודה. מה זה? פעולת הידים על זה, נכון. זה מסתכל את זה על זה, אבל אני מחליט, אם לא אני מילה. איך? נעצור בסי. כן, מה זה? כן. לא, זה לא של אשת חיל, זה של האיש חיל.
כן, אבל...
לא, זה כל התחילת הפסקה שמה, זה הניוד שאנחנו צריכים לפעמים קצת להתרכז בפנים כזה, כאילו, כן?
לא, זה שם, זה שם.
לא, נגיד כאלה שלושה חדרים, הכוונה ככה, יש את החדרים שלפני ולפנים, של כאלה שעסוקים בעולם ניסטר, יש את בתי מדרש הגלויים שמצוסקים לסדר את העולם, ויש את העולם שנמצא מבחוץ, שהוא עולם, שהוא ניתן עולם של הפקר. המהלך הגלוי תמיד הוא שבית המדרש, הקומה המצלעית, היא מברת ברורים ביחס לעולם הגלוי, והם מכוונת על מקומו. למתאם יש את אנשי הנסתר שהם חולמי חלומות למקומות מאוד מאוד גדולים. הרב אומר בצורה עמוקה פנימית, דווקא אנשי הנסתר הם אלה שניזונים בדיוק מהמקום המיוחד הזה שהם עסוקים בכל הסוגיה שנקראת עולם התאור, שנסתכלת בכל הניסיון לעלות נתרצות מתוך הרשעה, כי הם לא עסוקים במברי ברורים, אלא מעלה עולמות, הם רוצים לעלות את כל המציאות עצמה. ובעצם בזה שיש איזשהו עולם מוכני שנפגש עם כוחות חיים משתכלים לכל כיוונים, נכון שהם בצד עצמם יכולים מאוד מאוד לרדד את המציאות, אבל המפגש איתם הוא זה ש... דוחק את הקודש להיות קשור אל המקום האינסופי שלו, למקום היצירתי שלו, למקום הזה שבעצם הוא, כמו שהרב ראינו בקובץ ב', הוא אומר שמצד זה הפתרון של עולם יהיה רק על ידי העלאת עולמות. העלאת עולמות, כמו שהרב שם אומר, זה לקחת את כל העולם, את כל העולם כמו שהוא, ולראות אותו במקום אחר לגמרי. אז כל עוד אתה מברר ברורים, אז אתה משאיר את העולם כמו שקראת עד היום, ואתה רק מנצר אותו למקום, לכל מקומות. אתה קצת בעצם גם בצדק קצת מצר את הצדים של העולם. אבל אם יש את התביעה לתת לכל כוחות החיים להתגלות דרך אור של תורה, אז התביעה היחידה כאן היא בעצם לדלג למקום של העלאת עולמות, בעצם לראות את הכל מתוך מרחבי חיים גדולים יותר. אז כאילו... כן, אבל יש כאן מסוים שהם לא יופרו אלא רק כתוצאה מה... את העושר המיוחד הזה שבסוף שבר יורד בו את החידושים הסופיים, זה ההשתקפות שנמצאת בתוך אשת חיל. לכן אני שמעתי, יש לנו סיים בצדק שאשת חיל רק פועל יוצא שלהם, הם אלה שבאמת בצורה אמיתית בוקעים למחווי חיים חדשים, והיא זאת שבעצם מוציאה את כל התביעות האלה אל הפועל. ובזכות, כמו שאמרו בכמה מקומות, שהיה את כל אלה שתעסקו בפנימיות התורה, זה מה שחולל בעולם את כל המהפכות העולמיות, כאילו גם העולם לא יודע לבטא, וכי פתאום הוא הבין שהוא צריך להיות קשור למקום אחר. זה הסדר היותר שהתחלת בתחילת השיעור, שבזכות פלפול בחוכמה, זה מה שהוא מאוד ציפיית הישועה, וזה מה שלא ייתן למצות להישאר שלווה. אבל הרב בסוף הפסקה רומד שיש צד מסוים שיש את חי ליתרת בעלה, שהיא תורמת לו גם. כי בסוף שבר גם המגע עם כל העולם הזה, שבצורה סמויה גנוז בתוך כל הכוחות החיים העולמיים, הם מקבילים לעולמות הקודש, גנוז בהם, אבל את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה, כאילו בצורה אולי, וזה הבעיה שלהם, מלא בלתי מבוקרת, אבל זה מה שגם, כמו שאתה אומר, יורר תביעה בקודש, לגלות את הכל במקום יותר עמוק. מה זה איך? למד גימל? התאמנו שבוחר ישראל עושים, אולי, כן, כן. איך כוחות החיים שלהם מגדילים את האנשי הזה, כן, שי? כן, זהו, צודק. הקודקוד יכול לדבר על קד מול קד, על הקבדל ספרים שמקבילים מתוך המצאות עצמה. אתה צודק, אולי אתה מנסח זה יותר נכון. אנשי הנסתר מעולם לא צריכו אולי לדבר הזה. זה לא מדויק, כי גם הם מפרו מהדבר הזה, אבל הם בסדר שבר... כן, נכון, שכן, יש איזה משהו שעמוק פנימי, שיש איזושהי התאמה פנימית בין, בין אשת חי לבין איש חי, אבל זה משהו יותר רזי כזה. מה שאנחנו מדבר על הקודקוד, כאילו, זה המקום, הסלב הזה שיש כאן שתי גילויים, שכל אחד לכאורה אומר את עצמו, אבל המגע ביניהם הוא זה שבעצם דוחף את המציאות להיות קשור אל, אל הכתר, להיות קשור אל המקום העמוק הפנימי שיש להם אליו. איך, איך?
המגע הזה, הקודקוד הוא ראש
בראש. כן. לכאורה של, של מאבק, אבל מאבק כזה שבסופו של דבר דורש משהו הרבה יותר גדול, כאילו. אני, זה בעצם איפה סגור? Yeah.